יומא דף כ"ח, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ז עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים, בראשי תיבות, ואיכא דאמרי מתקיף לרבי זיירא. כשהקימו את המשכן במדבר, בזמנו של משה רבינו, ירדה אש מן השמיים על גבי המזבח. אותה אש בערה רבצה למזבח כאריה במשך מאות שנים. היא בערה מעצמה. בכל זאת, אומרת התורה, כל בוקר צריך להביא עצים, לסדר מערכה של עצים על גבי המזבח. בשלב הראשון, אחר כך בשלב השני להעלות עוד שני גזירי עצים, חתיכות עצים על גבי המזבח, ורק לאחר מכן אפשר להתחיל להקריב את קורבן התמיד, תמיד של שחר. יש כאן רמז גדול, עבודת השם זה לא המשך אחד ארוך, עבודת השם צריך כל הזמן התחדשות, כל הזמן התרעננות. כל בוקר מתחילים את עבודת השם מחדש. היה אפשר להקריב קורבנות על גבי המזבח, על אותה אש שבערה אתמול, אותה אש שבערה שלשום. לא, אומר הקדוש ברוך הוא, תסדרו עצים חדשים, מערכה חדשה על גבי המזבח. שני גזרי עצים, מתחילים התחדשות חדשה, התרעננות. פותחים ומתחילים יום חדש. רבי יוחנן בא ולימד, אפשר לראות את זה גם כן במילים של הגמרא, בדף כ"ז עמוד ב', השורה הראשונה, אמר רבי אסי, אמר בשם רבי יוחנן, אם את העבודה הזאת של לסדר את העצים על גבי המערכה שהיו עושים כל לפנות בוקר, אם עשה את העבודה הזאת אדם שאינו כהן, זר שסידר עצי המערכה, חייב מיתה בידי שמיים, והסידור של המערכה פסולה. צריך על ידי כהן לסדר את המערכה מחדש. ולמדנו בלשון הראשון שרבי זיירא התקיף והקשה קושייה. הרי העבודה הזאת של סידור המערכה כשרה גם לפני עלות השחר, כשעדיין לילה. וכי יש לך עבודה שכשרה בלילה ופסולה בזר? לכן הגמרא בסוף, אחרי כל המסע ומתן, קיבלה את ההערה הזאת, את ההתקפה הזאת, ותקנה. זר, אם הוא באמת סידר את המערכה, לא נאמר על זה שהמערכה פסולה או שהוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. אבל אם הוא יעלה את שתי גזירי העצים, שזה היה בשלב השני, על גבי המערכה, אז באמת הוא יהיה חייב. זה היה הלשון הראשון. בהמשך לזה, בא עכשיו הלשון השני, ואיכא דאמרי, יש אומרים שההתקפה של רבי זיירא הייתה כזאת. מתקיף לה רבי זיירא, וכי יש לך עבודה, בלשון הראשון הוא שאל, וכי יש לך עבודה שקשרה בלילה ופסולה בזר. כאן הוא שואל, וכי יש לך עבודה שהיא לא עבודה שמשלימה סדרה של עבודות, דהיינו עבודה תמה זה נקרא, אלא יש אחריה עוד עבודה, כי אחרי סידור העצים לגבי המזבח, צריך גם לשים את שתי גזירי העצים. וכי יש לך עבודה שהיא לא מסיימת את כל העבודה, היא לא עבודה תמה כמו שזה נקרא, ופסולה בזר. ובדף כ"ח עמוד א', לפי הגרסה של הגר"א, וכך גורס רש"י, מדלגים כאן ארבע שורות, ועוברים ישר, אלא היא יתמר, אחי יתמר, אם נאמרו דבריו של רבי יוחנן, הם נאמרו בצורה כזאת. אלא היא יתמר, אחי יתמר, אמר רבי אסי, אמר בשם רבי יוחנן, זר שסידר שני גזירי עצים, לא זר שסידר את המערכה. אם זר שסידר את המערכה יהיה פטור. זר יהיה פטור כמובן מיטה בידי שמיים. אבל אלא זר שסידר שני גזירי עצים, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. למה? הועיל ועבודה תמה היא. כי זה ההשלמה של הסידור של המערכה. השלב הראשון היה לסדר את העצים של המערכה, השלב שני זה להביא עוד שני גזרי עצים, עכשיו המערכה מוכנה, בזה סיימנו את העבודה של סידור המערכה, לכן על זה הוא כן יהיה חייב. שואלת הגמרא, מה, זה עבודה שמשלימה? סידור שני גזירי עצים? היה לנו שלב ראשון של סידור המערכה והעבודה השנייה, השלב השני של שני גזירי עצים, זה משלים את כל העבודה של הכנת המזבח? אז אם כן, מתקיף לרב האלה מעטה, תיבאי פייס, תעשה על זה גורל, הרי היו ארבע גורלות בבית מקדש, כדי לקבוע איזה כהן יעשה את העבודות החשובות. ואם סידור שני גזרי העצים היא עבודה חשובה, כי היא משלימה את ההכנה של המזבח להקרבת הקורבנות, אז למה לא עושים גורל? מי יזכה לסדר שני גזרי עצים? שואלת הגמרא, בוודאי שעושים גורל, ולא בעיה פייס, וכי נראה לך שלא צריך לעשות גורל לדעת מי זכה ולשים שתי גזירי העצים? ועתניא, הרי שנינו ברייתא, מי שזכה בגורל הראשון בתרומת הדשן, לקח קצת אפר על גבי המזבח ולשים את זה בצד המזבח, הוא גם יזכה בסידור שני גזירי העצים. אתה רואה שכן עשו על זה גורל? מברר את הקושייה של רבא. אחי כאמר, אם העבודה של סידור שני גזירי העצים היא כל כך חשובה שהיא משלימה את כל ההכנה של המזבח והיא עבודת המה, למה מצרפים אותה לפייס של תרומת הדשן? יפייסו לה בפני עצמה, תעשה לה גורל בפני עצמו. אלא, אומרת הגמרא, באמת אי אפשר לומר שהסיבה שזר חייב על זה שהוא סידר שני גזירי העצים, זה מכיוון שזאת עבודה שמשלימה סדרת עבודות, אלא כדאמרינן, אלא כמו הלשון הראשון שאמרנו, שהסיבה שזר חייב על הנחת שני גזירי עצים, זה מכיוון שזו עבודה שעושים אותה ביום. זאת עבודה שעושים אותה ביום ולא בלילה, כי לסדר את העצים של המערכה אפשר לעשות לפני יעלות השחר, אבל לשים שני גזירי העצים חייבים לשים דווקא ביום, ולכן מכיוון שזו עבודת יום, עבודת יום בבית המקדש, זר אסור לו לעשות אותה, והוא יעשה אותה, הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא למימרא, דעבודת המה וזר חייב עליה המיטה באי הפייס, היה נראה מדברי הקושייה של רבא, שעבודה כזאת, שזר חייב עליה המיטה בידי שמיים אם הוא יעשה אותה, צריך, אז זה נחשב שזאת עבודה מאוד חשובה, ועושים על זה גורל לדעת איזה כהן יזכה בעבודה הזאת. ואם אין זר חייב עליה המיטה, לא בעיה פייס? אם כן, נשאלת השאלה, הרי השחיטה ששוחטים את קורבן תמיד של שחר, הרי זאת עבודה שקשרה בזר. ובכל זאת היה גורל מיוחד לדעת מי יעשה את העבודה של הקורבן תמיד, והראשון שזכה בגורל הזה היה מי מי יזכה לשחוט את קורבן התמיד. נשאלת השאלה, הרי בשביל מה צריך גורל לדעת מי ישחוט את קורבן התמיד? זאת עבודה שקשרה אפילו בזר. לא צריך דווקא כהן שישחוט את הקורבן. עונה הגמרא, נכון, אבל שאני שחיטה לתחילת עבודה דיימה מהי. שחיטה אומנם קשרה בזר, ובכל זאת אנחנו עושים על זה גורל, כי יש לזה משמעות מאוד מאוד מכרעת, לזה שזאת תחילת העבודה של היום. שחיטת קורבן התמיד היא זאתי שתביא לידי זה שיוכלו לקבל את הדם, להוליך אותו למזבח, לזרוק את הדם על גבי המזבח ולהקטיר את האיברים. הכל בעצם מתחיל מהשחיטה. לכן זאת הייתה עבודה מאוד חביבה אצל הכהנים ועשו על זה גורל בפני עצמו. כאן שוב פעם הגרא וכך גם רשי מדלגים הפעם שמונה שורות. אנחנו הולכים ישר, אמר מר זוטרה ואי תימה רבשי. אומר ככה, אף ענן נמי תנינה. גם אנחנו למדנו במשנה, שבעצם המשנה הזאת זה תחילת הפרק הבא, תחילת פרק שלישי, פרק אמר להם הממונה, ראינו ראיה לדבריו של רבי יוחנן, שההכנה של המזבח מסתיימת, זאת אומרת, השלב הראשון זה הנחת סידור המערכה, הנחת העצים, אחרי זה עוד שני גזירי עצים ששמים על המערכה, זה ההשלמה של הכנת המזבח. אז לכן זה נקרא עבודת המה, כך אמר רבי יוחנן. ומובן מדבריו של רבי יוחנן, שלמרות שיש בעצם שלב שלישי אחר כך, אחרי שמסדרים את העצים של המערכה, ושמים שני גזירי עצים, הרי אחרי זה היו מסדרים את האיברים של הקורבן תמיד. בכל זאת אומר רבי יוחנן שזה לא נחשב המשך, אלא סידור האיברים של הקורבן תמיד זה כבר התחלה של משהו חדש. זה כבר הקטרת האיברים, זה משהו אחר. סידור שני גזירי עצים זה השלמה של הכנת המזבח, וזה נקרא עבודת המה. מוכיחה את זה הגמרא מהמשנה הבאה. אמר להם הממונה, סגן הכהן הגדול, כמו שרשי מבאר, אמר לכהנים שהתאספו לפנות בוקר, לפני עלות השחר, אנחנו צריכים לדעת אם אפשר כבר לשחוט קורבן תמיד. מתי שוחטים קורבן תמיד? בעלות, מעלות השחר והלאה. אז אני מבקש, צאו ותעלו למקום גבוה, שמשם תוכלו לראות את כל המרחק של האופק, וראו אם כבר עלה השחר והגיע הזמן השחיטה. שאלת השאלה, הרי סידור שני גזירי עצים, גם כן צריך לעשות דווקא אחרי עלות השחר, אז למה הוא לא אומר את זה? ואילו תצאו ותראו אם עלה עלות השחר, כדי לדעת אם כבר הגיע הזמן סידור גזירי העצים, לא קטן, איי. מה אתה רואה מפה? שאפשר לעשות סידור שני גזירי עצים גם בלילה. הבנתי. אז אם ככה, ודאי שזה לא קשור שני גזירי עצים להקטרת האיברים, כי הרי שני גזירי עצים עושים בלילה והקטרת איברים עושים ביום. נוכל הגמרא זה לא ראיה. באמת סידור שני גזירי העצים על גבי המערכה של המזבח חייבת להתבצע ביום, וככה באמת ההלכה. ובאמת אפשר לומר, לא כמו דבריו של רבי יוחנן, אפשר לומר שבעצם השלב הראשון זה סידור המערכה, השלב השני זה שני גזירי העצים, והשלב השלישי וההמשך זה העלאת האיברים של הקורבן תמיד. ונשאלת השאלה אם כן, אז זאת אומרת שאתה אומר שסידור שני גזירי עצים זה גם כן צריך לעשות אותו אחרי עלות השחר. ולכן הוא כן קשור לקורבן תמיד, והוא כן קשור לסידור האיברים. אז למה הממונה לא אמר, תבדקו אם עלה עלות השחר כדי שנדע אם אפשר לסדר שני גזירי עצים. התשובה היא, אך דלת להתקנת בשביל השחיטה, לדעת אם אפשר לשחוט או אי אפשר לשחוט, היו חייבים באמת לוודא בצורה מוחלטת שכבר עלה עמוד השחר. כי אם ישחטו את הקורבן תמיד ובסוף יתברר שזה היה לפני עלות השחר, אין בזה תקנה. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אם שחטו את הקורבן תמיד לפני הזמן, הקורבן פסול. יצטרכו להביא תלה אחר. לכן קטן היא שבדקו אם עלה עלות השחר, כדי שלא תצא תקלה שאי אפשר לתקן אותה. אבל הך, סידור שני גזירי עצים, אפשר להגיד שזה גם כן עבודה של היום. אז נשאלת השאלה למה לא צריך לשלוח את הכהנים שיבדקו אם כבר עלה עלות השחר כדי לדעת האם אפשר לסדר שני גזירי העצים? כי הכי גרוע, מה יקרה? יסדרו שני גזירי העצים ובסוף יתברר שרק אחר כך עלה עלות השחר. אז ייקחו את שני גזירי העצים, יסלקו אותם, ואחרי עלות השחר יחזירו אותם מחדש. יתלה תקנת, יש פה תקנה לחזור ולסדר את זה ביום. לכן לא קטן, על זה לא כתוב במשנה שם. הסגן כהן גדול ביקש לוודא שכבר ודאי עלה עלות השחר כדי לסדר גזירי העצים. כי אפילו אם סדרו גזירי העצים לפני עלות השחר, לא קרה כזה דבר נורא, כי אפשר לחזור ולסדר את שני גזרי העצים מחדש אחרי של עלות השחר. אבל הדבר שבאמת מאוד מאוד משמעותי לא לעשות אותו לפני עלות השחר זה שחיטת קורבן תמיד, כי לא תוכל אחרי זה להחזיר את המעשה לאחור ולבטל את המעשה אחרי ששחטת כבר את הקורבן תמיד. לכן צריך להיות בטוחים ב-100% בצורה ודאית שכבר עלה עלות השחר, אבל אפשר להתחיל את העבודה של קורבן תמיד. הדרן הלך פרק שני במסכת יום, הפרק בראשונה, ואנחנו מחיל אל חיל עוברים לפרק השלישי. פרק אמר להם הממונה. וכאן אנחנו באמת, בפרק הזה, פותחים בסדר של עבודת כהן גדול ביום הכיפורים בפועל ממש. עם ישראל כולם מתאספים אל בית מקדש לראות את העבודה מרנינת הלב של הכהן גדול ביום הכיפורים בבית המקדש. והעבודה נפתחה היום, התחיל על ידי ש... באים לבדוק שבאמת כבר נהיה בוקר, היום יש לנו שעונים, יש לוחות, יודעים בדיוק מתי הזמן של עלות השחר, אבל בזמנם עלות השחר היה מתי שבאמת ראו את השמש עולה, שעלה השחר. אז צריך לדעת אם כבר עלה עלות השחר, אז הסגן כהן גדול אמר להם, לכהנים, אמר להם הממונה, רש"י מבאר שזה גם לסגן כהן גדול, אמר, צאו, תעלו לחומה או לגג, למקום גבוה שיש שם עמדת תצפית ככה, שאפשר לראות את כל מרחב האופק, וראו אם כבר העיר פני המזרח, שמש הרי זורחת מצד מזרח, בואו ותראו אם כבר מתחילו להעיר שם. ואז הגיע הזמן שחיטה של תמיד של שחר. אם הגיע הזמן, אם כבר עלה עלות השחר, הרואה זה שעלה לגג היה אומר, ברקאי, הבריק הרקיע, העיר הרקיע, כבר התחיל להעיר. מתיה בן שמואל, כשהוא אומר דברים, צריך להתייחס לזה בכבוד הראוי, כי הוא בעצמו היה ממונה על הגורלות בבית המקדש. והוא אומר, אני אגיד לכם איזה לשון השתמשו כדי לשאול, האם כבר העיר השחר. השתמשו בלשון, האם העיר פני כל המזרח, הוסיפו עוד שתי מילים, עד שבחברון, ובתלמוד הירושלמי, כמו שרש מביא בעמוד הבא, מסבירים למה באמת היו צריכים להזכיר חברון, כדי לעורר זכות אבות ישני חברון, שימליצו טוב בעדינו. והוא אומר אין, והגמרא תבאר שני פירושים מה הכוונה, והוא אומר אין. בכל אופן צריכים לוודא שכבר הגיע הזמן של עלות השחר. למה כל כך התאמצו לוודא שבאמת עלה עלות השחר? מה הבעיה? תחכה שיעלה עלות השחר. אתה תראה ממקום נמוך אפילו. אם אתה תעמוד במקום רגיל, תסתכל אם עלה עלות השחר. אלה שיודעים להבחין, יכולים להבחין גם בלי לעלות במקום גבוה. למה הוא צריכו לכך לעלות לגג? שפעם אחת עלה מאור הלבנה סמוך לבוקר, וזה היה נראה כמו שהשמש מאירה כבר. ודימו שעיר המזרח, הם התבלבלו מהמאור של הירח, של הלבנה, זה היה נראה להם כמו המאור של השמש. ושחטו את קורבן התמיד, והבינו שטעו, שהם התבלבלו וחשבו שזה כבר נהיה בוקר, אבל עדיין לא היה בוקר, ובלבל אותם מהאור של הירח, של הלבנה, הוציאוהו לקורבן התמיד, לבית השריפה בעזרה. לכן היה חשוב כל פעם לוודא מאז והלאה, שבאמת כבר העיר השחר, כדי שיהיה אפשר לשחוט את קורבן התמיד, ולא תצא שוב פעם תקלה. בהמשך, אחרי שכבר עלה עמוד השחר, הורידו את הכהן הגדול לבית התבילה, שילך לטבול במקווה, כדי שיוכל להתחיל לעשות את העבודות של היום. כיוון שכבר מדברים על המקווה, מציין את המשנה, זה הכלל היה במקדש. כל כהן, לא דווקא כהן גדול, כל כהן, בבית מקדש, המסך את רגליו, שיוצא להתפנות, היה טעון טבילה במקווה. וכל כהן המטיל מים מרגליים, היה טעון נטילת ידיים מהכיור, ידיים ורגליים, קידוש ידיים ורגליים מהכיור. בכל אופן, בתחילת המשנה למדנו שזה שהיה רואה שעלה השחר, היה אומר כן, ברכי, יאיר השחר. מביאה הגמרא לזה כמה לשונות, מה הוא היה אומר. תניא, רבי ישמעאל אומר, שהוא הרואה שראה שכבר עלה השחר, היה אומר את הנוסח הזה, ברק ברקאי, הבריק הברק, נהיה האור. רבי עקיבא אומר, שהוא לא היה אומר ברק ברקאי, אלא עלה ברקאי, שזה קצת יותר, עלה יותר מברק, העיר יותר מברק, ורק בשלב מאוחר יותר שחטו את הקורבן התמיד. נחומה בן אפק שיון אומר, מה היה אומר זה שרואה? היה מוסיף אף ברקאי בחברון, כבר העיר גם בחברון. מתיה בן שמואל, שהוא היה ממונה על הפייסות, אומר, מה זה שראה שכבר עלה השחר, היה אומר, העיר פני כל המזרח עד שבחברון. רבי יהודה בן בתיירה אומר, יותר מזה, זה שרואה שהעיר השחר, היה אומר, העיר פני כל המזרח עד שבחברון, ויצאו כל העם איש איש למלאכתו. וואו, זה כבר מאוחר. אנשים לא קמים מיד בעלות השחר. שואלת הגמרא, יחי נגה ליטובה? מה, אתה מחכה כל כך הרבה זמן בשביל להקריב קורבן תמיד של שחר? זה כבר הרבה אחרי עלות השחר. עונה הגמרא, לא מדברים על כל זה שכולם יוצאים למלאכתם. אלא מדברים על המקדימים שצריכים דחוף לזכור פועלים, ומשלמים להם לפי יום, והם צריכים שהפועלים יבואו מוקדם, כדי שיתחילו לעבוד מעלות השחר, ככה מתחילת היום. ואלה שיוצאים לזכור פועלים, כאמרינן, הם היו משכימים לקום, כי הם משלמים לפי יום, הם רצו להרוויח את הרגעים הראשונים של היום, שכבר יהיו להם פועלים שיעבדו בשבילהם. בכל אופן, ברגע הראשון של לעלות השחר, הכהן היה הולך לטבול, כדי שילך להקריב קורבן תמיד של שחר. הגמרא עוברת לנושא חדש. אמר רב ספרה, מתי אפשר להתחיל להתפלל תפילת מנחה? צלותי דאברהם, התפילה של אברהם אבינו, שזה הכוונה לתפילת מנחה. שואל תוספות ישנים, הרי במסכת ברכות דף כ"ז נאמר שאברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. אגב, יש על זה רמז מאוד יפה. אברהם, האות השנייה של המילה אברהם, כן, האות הראשונה זה א', אחרי זה ב'. האות ב' היא ראשי תיבות בוקר. יצחק, האות השנייה שלו זה צדיק. כן, י' אחרי זה צדיק. צדיק, ראשי תיבות צהריים. יעקב, האות השנייה שלו זה עין, יהוד אחרי זה עין, ערב, בוקר צהריים ערב. שאברהם תיקן תפילת הבוקר, יצחק תפילת הצהריים, ויעקב תפילת הערב. בכל אופן שואל את התוספות ישנים, למה אתה קורא לתפילת מנחה, תפילתו של אברהם אבינו? אז הוא מתרץ, שאומנם יצחק תיקן לכלל עם ישראל שהתפללו תפילת מנחה, אבל לפני כן כבר אברהם אבינו היה מתפלל את התפילה הזאת לעצמו. רק שהוא לא תיקן את זה לכל בני ביתו עדיין, אברהם. בכל אופן, תפילת מנחה, מתי אפשר להתחיל להתפלל תפילת מנחה? אומר רב ספרא, מכי משחרי קוטלי, מאז ששני הצדדים של הקיר נהיים שחורים. מה הכוונה? כשהשמש זורחת בצד מזרח, היא מאירה על הקירות מצד מזרח, ואז נהיה שחור וצל בצד מערב. אחרי זה כשהשמש עוברת לצד מערב, זורחת וממשיכה לכיוון מערב, אז היא מאירה את הצדדים של הקיר המערביים, ואז בצד המזרחי נהיה שחור. אבל כשהשמש נמצאת ממש למעלה, אז היא מאירה רק את הגג של הקיר, אבל היא לא מאירה את שום צד מהצדדים של הקירות, שני הצדדים שחורים, כי יש בהם צל, זה נקרא הזמן שהשמש נמצאת בדיוק למעלה. אז זה הזמן של תפילת מנחה. זאת אומרת שלפי דברי רב ספרא אפשר להתחיל להתפלל מנחה ממש מחצות. כמובן שזה לא להלכה, אנחנו קצת מאחרים את הזמן של תפילת מנחה. אבל לפי דעתו של רב ספרא מחצות זה כבר זמן תחילת תפילת מנחה. שואלת הגמרא, אמר רב יוסף, בסדר, אז אברהם אבינו התפלל אז, אבל וענן מאברהם נקום ונגמר, כי אנחנו נעמוד ונלמד מאברהם אבינו, מתי שהוא היה מתפלל גם אנחנו נתפלל? אמר רבה, למה לא? ודאי שצריך ללמוד מאברהם אבינו. תראה דוגמה של דבר שלומדים מאברהם אבינו. התנה של הברייתא גם כן גמר, למד מאברהם אבינו. ואז ענן לא גמר למיני, אז אנחנו לא נלמד מאברהם. איפה ראינו שהברייתא, התנה של הברייתא, למד הלכה מאברהם אבינו? הפסוק אומר, וביום השמיני, זה זמן שמצוות ברית מילה. ביום השמיני מאז שהתינוק נולד, צריך לעשות לו את ברית המילה. ימול בשר עורלתו. מתי? במשך היום. וביום, לא כתוב באיזה זמן ביום. מלמד שכל היום קשר למילה. אלא שהזריזים מקדימים למצוות, למול את הבן כמה שיותר מוקדם. ומאיפה לומדים את זה? מאברהם אבינו. התנא לומד מאברהם אבינו, שנאמר על אברהם, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש, וגומר שהוא ישכים בשביל עקדת יצחק. רואים מפה שלומדים דברים מאברהם אבינו. אז כמו שלומדים את הדין של זריזות מאברהם, אפשר גם ללמוד את הזמן של תפילת מנחה מאברהם. אלא אומרת הגמרא, אמר רבה, אני אסביר לך מה היה הקושייה של רב יוסף. רב יוסף אקקה שלי, כשהוא התפלא מה אתה לומד מאברהם אבינו, הוא לא התכוון לשאול שאי אפשר ללמוד מההנהגות של אברהם. בוודאי שאפשר, אבל הקקה שלי, לתנן. המשנה אומרת, חל ערבי פסחים, להיות בערב שבת. זאת אומרת, ערב פסח זה ערב שבת, זה אותו זמן. זאת אומרת, בשבת תהיה גם פסח. צריך לצלות את הקורבן פסח לפני כניסת השבת. כל שנה ערב פסח, שוחטים את הקורבן פסח בערב פסח, והצליעה שלו יכולה להימשך גם לתוך החג, כי מותר לעשות מלאכת אוכל נפש של צליעה אפילו בחג עצמו של פסח. אבל פה מכיוון שצריכים להקדים את הצליעה של הקורבן, אז הם מקדימים את השחיטה שלו כמה שיותר מוקדם, את השחיטה של הקורבן פסח, כדי שיהיה מספיק זמן לצלות. אז בשביל זה, הרי את הקורבן תמיד של הערב, הרי היו שני תמידים בבית המקדש, תמיד של הבוקר, שבזה אנחנו עוסקים כל הזמן עד עכשיו, אבל היה לפנות ערב עוד קורבן תמיד, תמיד של בין הארבעים. קורבן פסח היו מקריבים אחרי תמיד של בין הארבעים. אז בשביל זה צריכים, כשאתה רוצה להקריב קורבנות פסח כמה שאתה מוקדם, אתה צריך גם להקדים כמה שיותר את הקורבן תמיד של בין הארבעים. אז בערבי פסחים, קורבן תמיד נשחט מתי? בשש שעות ומחצה, חצי שעה אחרי חצות. שש שעות זה בדיוק חצות, כי הרי היום זה 12 שעות. אחרי שש שעות זה בדיוק חצי מהיום. שש ומחצה זה חצי שעה אחרי חצות. וזה הזמן הכי מוקדם של קורבן תמיד. ומתי היו מקריבים? היה לוקח שעה שלמה עד שהיו מכינים את הקורבן תמיד של בין הארבעים. הוא היה קרב בשבע ומחצה מתחילת היום. אז אם ככה, הרי אנחנו יודעים שמתי הזמן של תפילת מנחה? בזמן של שחיטת קורבן תמיד של בין הארבעים. ואם זה נכון הדין של רב ספרא שאפשר להתפלל מנחה כבר מחצות, אז ונשחטי מכימשחרי קוטלי, אז יהיה אפשר גם לשחוט קורבן התמיד של בין הארבעים מחצות, מהזמן שהשני הצדדים של הקיר שחורים מהצל. כי הרי פה בערב פסח אתה רוצה להקדים כמה שיותר מוקדם את הקרבת קורבן תמיד של בין הארבעים, כדי שישאר לך מספיק זמן להקריב את הקורבן פסח כמה שיותר מוקדם, ושתספיק עוד להכין את הקורבן לקראת החג. דוחה הגמרא, מהי קושיה? ודילמה, כותלי בית המדרש, בית המקדש, ושיש שום מחצה משאחרים, שום דלא מחבני טובה. יכול להיות שבאמת היו מקריבים קורבן תמיד של בין הארבעים, כשהשחירו שני הצדדים של הקירות של בית המקדש. אז אתה שואל, הרי זה עמוד להיות בחצות. התשובה היא לא, בית מקדש, הקירות שלו קצת נוטים הצידה, הם לא לגמרי ישרים כלפי מעלה. לכן, עד שהשחירו שני הצדדים, השמש קצת נוטה יותר לכיוון מערב כבר. חצי שעה אחרי חצות אולי. אינמי, אפשר לתרץ תירוץ אחר. אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מתי זה חצות. רק אברהם אבינו ידע בדיוק מתי זה חצות. שאני אברהם בהצטגנינות גדולה הייתה בליבו, הייתה לו הבנה במזלות ותחילת השעות, בליבו הוא היה יכול לדעת בדיוק מתי זה חצות היום, ואז להתפלל מנחה. ואנחנו לא יכולים לכוון את השעה המדויקת. אז לכן אנחנו מקריבים קורבן תמיד חצי שעה אחר כך, ומתפללים גם חצי שעה אחר כך. אינמי, למה אברהם אבינו התפלל בדיוק בחצות? משום דזקן, הוא היה זקן בחוכמת התורה. זקן זה נוטריקון, זה קנה חוכמה. זה קנה. יושב בישיבה אהבה. הוא היה תמיד חכם שיושב ולומד תורה. לכן הוא אף פעם לא היה טועה, הוא היה בקי מאוד מאוד גדול בדברי תורה, הוא אף פעם לא היה טועה לדעת מתי יהיה חצות. דאמר רבי חמא ברבי חנינא, מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם. אבותינו הקפידו מאוד לקבוע וללמוד תורה, ועסקו בתורה. אפילו כשהיו במצרים, ישיבה הייתה עמהם, ישיבו ולמדו תורה, שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ואספת את זקני ישראל, זקנים הכוונה תלמידי חכמים. היו ישראל במדבר, ישיבה הייתה עמהם, שנאמר, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, תלמידי חכמים. אז אם כן, עם ישראל תמיד היו יושבים ולומדים תורה. אברהם אבינו גם כן היה יושב ולומד תורה, זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ואברהם זקן בא בימים, הכוונה שהוא היה תלמיד חכם. יצחק אבינו גם כן, זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר והיה כי זקן יצחק, הוא היה זקן בחוכמת התורה. יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר והנה ישראל כבדו מזוקן, מלשון זקנה של תורה, של תלמידי חכמים. עכשיו אברהם אבינו כשהוא למד תורה, הוא לימד תורה גם את אליעזר, עבדו. אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו, לשון זקן שקנה חוכמה. המושל בכל אשר לא, מה זה המושל בכל אשר לא? מה שאליעזר משל בכל אשר היה לאברהם אבינו, מה זה קשור לזקן ביתו, לזה שהוא היה תלמיד חכם? אמר רבי אלעזר שמושל בתורת רבו. כתוב על אליעזר הוא דמשק. מה זה דמשק? הוא דמשק אל אליעזר. אמר רבי אלעזר, דמשק זה נוטריקון שדולה ומשקה. דלת זה דולה, משק זה משקה. מתורתו של רבו לאחרים, הוא היה מפיץ תורה ברבים אליעזר עבד אברהם. כבר דיברנו על אברהם אבינו, אמר רב, קיים אברהם אבינו כל התורה כולה. שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא על אברהם, עקב אשר שמע אברהם בקולי, ההמשך של הפסוק וגומר, וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. אמר לי רב שמעי בר אחיה לרב, מי אמר לך? אתה אומר שהוא קיים את כל התורה, כי כתוב שהוא שמר משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, והם השבע מצוות, הוא הרי עדיין לא קיבל את התורה בהר סיני. זה היה רק בדורות מאוחרים יותר. אולי הוא קיים רק את השבע מצוות בני נוח, שקיימו, שכולם מצווים לקיים אותם. שואלת הגמרא, בוודאי שהוא קיים מצוות נוספות, היא קנה מצוות ברית מילה שהוא קיים, וזה לא, זה לא אחד משבע מצוות בני נוח. אז אם הוא קיים מילה, כנראה שהוא קיים גם את שאר התורה. שואלת הגמרא, מי אמר, ואמה, שבע מצוות בני נוח, וכן מצוות מילה, שזה הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, זה מה שהוא קיים, אבל שאר המצוות לא. עונה הגמרא, אמר לי, אם כן, שהוא קיים רק את השבע מצוות, ועוד מצווה שמינית, אגב, זה נקרא השמינית, זה מצוות ברית מילה. אם אתה רוצה לומר שהוא קיים רק את המצוות האלה, אז למה כתוב מצוותיי ותורותיי? למה לי? כתוב עקב ששמע אברהם בקולי וישמור משמרתי. מצוותיי וישמור משמרתי, זהו מספיק. היית כותב רק את זה שהוא קיים את כל המצוות בני נוח. למה כתוב מצוותיי ותורותיי? זה בא ללמד, למה לי? זה בא ללמד שהוא קיים את כל התורה. עכשיו, לא רק את התורה שבכתב הוא קיים, גם תורה שבעל פה. דרך אגב, די כאן לציין את דבריו של רבנו אור החיים הקדוש בפרשת בחוקותיי. כתוב, אם בחוקותיי תלכו. מה זה לשון רבים בחוקותיי? תורה שבכתב ותורה שבעל פה. גם כאן כתוב תורותיי. כתוב לשון רבים, כן? בכל הדברים. מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. כתוב לשון רבים. אז אולי זה מה שהגמרא פה מתכוונת לומר, שמזה אנחנו למדים שאברהם אבינו קיים גם תורה שבעל פה. קיים כן, אמר רבא ויתאמר רב אשי, קיים אברהם אבינו אפילו מצוות מדרבנן, עירובי תבשילים, כשיש יום טוב, אחרי זה שבת, אסור לבשל מיום טוב לשבת. אבל אם מכינים איזשהו תבשיל לשבת כבר מלפני יום טוב, ביצה או איזה חתיכת עוף או משהו, ואומרים שזה, ועושים את זה עירובי תבשילים, או איזה פת גם כן, אז על סמך זה אפשר גם לבשל ביום טוב, שזה כאילו מוסיפים עוד, זה לא שמתחילים לבשל ביום טוב, אלא מוסיפים על מה שכבר בישלו לפני יום טוב, לכבוד שבת ממשיכים ביום טוב לבשל. מסכת ביצה, הגמרא מביאה שזה בעצם פתרון טוב, שאפשר לבשל ביום טוב לשבת. אז גם את התקנה הזאת שהיא מדרבנן, גם אותה תיקן אברהם אבינו שנאמר, תורותיי לשון רבים, גם תורה, אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה. למדנו במשנה שכשהיה מגיע לפנות בוקר ורצו לדעת אם כבר העיר השחר כדי שיוכלו להקריב קורבן תמיד של שחר, אמר להם הממונה, צאו וראו אם כבר עלה השחר. ואז כתוב, מתיה בן שמואל אומר, העיר פני כל, כל המזרח עד שבחברון, והוא אומר אין, והוא אומר כן. עכשיו נשאלת השאלה, מי אומר כן? מה הולך פה? איך הולך הדין ודברים פה? הגמרא מביאה על זה שני הסברים, מיד אנחנו נראה כבר מיד בגמרא. מן אמר הן, מי זה שאומר כן? אילה מאחדיקה היה איגרה, אם זה שעומד על הגג אומר כן, אז תסביר לי איך זה מסתדר. הרי איך זה הולך? הוא אומר, העיר פני כל המזרח עד שבחברון, והוא אומר גם כן, הוא עומד למעלה, והוא אומר, העיר פני כל המזרח עד שבחברון, כן, מה הקשר כן? אתה אומר שהעיר פני המזרח עד שבחברון, בסדר, מה אתה צריך גם להגיד כן? הוא חלים והוא מפשר, זה כמו משל כזה, הוא גם חולם וגם פותר את החלום, הוא גם אומר שעיר פני המזרח עד שבחברון וגם עונה לעצמו כן. אלא מה תאמר? שמי אומר כן? אך דקה יערה? זה שנמצא למטה אומר כן? ההוא שלמעלה אומר עיר פני המזרח עד שבחברון, והוא למטה אומר לו כן, מאיפה אתה יודע? מה אתה פה למטה? איך תדע מה עיר פני המזרח עד שבחברון? מינה ידע? אז נתאר את סגמרה שני הסברים, פשוט להסביר את הדין ודברים בדיוק מה היה פעם מסע ומתן. אי בעיתה מאחדיקה היה ערה, אפשר להסביר שזה שנמצא למטה אומר כן, ואי בעיתה מאחדיקה היה איגרה, אפשר לומר גם כן שזה שנמצא על הגג הוא זה שאומר כן. והגמרה מבררת, אי בעיתה מאחדיקה היה איגרה, אפשר לומר שזה שנמצא על הגג אומר כן, אז הוא מסביר את המסע ומתן ביניהם. קודם כל, מישהו עומד למעלה בשביל לדעת מתי מאיר השחר כדי להקריב קורבן תמיד. ואז כשכבר באמת מאיר פני השחר, אמר איהו, כן, העיר פני, בלי המילה כן, העיר פני כל המזרח, העיר פני כל המזרח. ואמר לי, יחדיקה היה הערה, וזה שנמצא למטה, שואל אותו, עד שבחברון? הוא אומר, העיר פני כל השחר, רבותיי, העיר פני כל השחר. אז זה שלמטה שואל אותו, תגיד, עד שבחברון? כבר העיר. ואז זה שלמעלה, אמר לי, איהו, אין, הוא אומר כן. זה מהלך אחד. והיא בעיתה מאחדיקה יערה, אפשר גם להסביר שזה, מי אומר כן, זה שנמצא למטה, ואז הם גם מסבירה את המסע ומתן. אמר איהו, זה שנמצא למטה לקרקע, פונה לזה שלמעלה, העיר פני כל המזרח? תגיד כבר, העיר פני כל המזרח? ואמר לי, שואל אותו זה שעומד על הגג, עד איפה אתה רוצה שאני אגיד לך? עד שבחברון? ואמר לי, אומר לו, אין, כן, זה מה שהתכוונתי. ואז אומר, שהעיר פני כל המזרח עד שבחברון, ויודעים שהגיע הזמן שהעיר פני כל השחר, ומזכירים את חברון, זכות אבות, שישני חברון, שיגנו בעדינו, ואז אפשר להקריב קורבן תמיד, ברגע שכבר יודעים שהעיר פני כל השחר, עד שבחברון, ועד כאן, דף חפחת.